צריך מיקרופון? צריך? עכשיו יותר טוב? עכשיו יותר טוב? אז כיוון שקשב שלי מפוצל בין לדבר ו... אני לא תמיד אשים לב אם אני לא מספיק חזק, אז סבבה. אני רוצה לפני השיחה להגיד כמה דברים שעלו בקבוצות. ראיתי, עברתי ליד הקבלת שבת וזה נשמע יפהפה, איזה אנרגיה של שירה ו... של חיבור נשמע משם. נראה שהיה חבר'ה עשו חיים לשיר קצת ולפרוק את כל מה, כל השתיקה פה. אז איזה יופי. הם פה? אנשים שהיו בקבלת שבת פה, נכון? כן. אוקיי. למה אני לא רואה חלק? לא כולם פה. חלק עוד שרים שם, אני חושב. אז קודם כל להגיד שנאמר שקצת קשה לשמוע ולהקשיב להנחיות פה ולשיחות, כי זה נראה כאילו שזה מתנגש עם האמונה של אנשים מסוימים, יהדות. אז לי חשוב להגיד ש אנחנו לא מלמדים פה לא אמונה ולא דת. הדרמה, כפי שאנחנו מבינים אותה ומתרגלים אותה, אני בכל אופן, אבל אני יודע שכך גם לגבי דני, בשבילנו זאת גישה לחיים, איך אפשר לפעול בחיים מבלי לייצר חיכוך מיותר עם עצמנו ועם העולם, מבלי לייצר דוקה. וזה לא שייך לשום דת. זה שהיו אחרי זה תלמידים של הבודה שהפכו את זה לדת, הבודה לא דיבר אף פעם על דת, ובשבילנו זאת גישה ודרך שמתאימה לכל אמונה. הדבר היחידי שנדרש להאמין בו, רק סליחה, אני רוצה להתנצל, אבל אני מבקש לא לשכב, מתוך הכבוד למסורת שדרמה שומעים, אלא אם כן אנחנו חולים, אז שומעים בישיבה. אם אתם רוצים, תמצאו לכם קיר או כיסא להישען, אפשר לשבת בנוח, אבל בבקשה לא לשכב. אז הדרמה היא הדבר היחידי שצריך להאמין, או שכדאי להאמין, זה שלפעולות יש תוצאות. שלפעולות שאנחנו פועלים יש להם תוצאות. אם לא היינו מאמינים בזה, אז לא היינו באים לפה, כי אנחנו מאמינים שלפעולה של המדיטציה תהיינה תוצאות מיטיבות. אז זה הדבר היחיד שנדרש כדי לצעוד בדרך, לפעול בדרך מסוימת ולראות את ההשפעה של הפעולה על ההוויה שלנו. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. ובאמת חשוב ממש באותו הקשר להגיד שאין צורך להאמין למה שאנחנו אומרים. זה קל יותר אולי לתרגל אם אתה מאמין למה שהמנחה אומר לך, אבל הרעיון הוא לשמוע את מה שנאמר, גם בשיחות וגם בהנחיות, ולבדוק בהתנסות שלנו, לבדוק בתוך ההתנסות שלנו, אם זה אכן מיטיב, אם זה אכן מוביל להפחתה של החיכוך, של הקונפליקט הפנימי והחיצוני. אז אני מציע שגם באופן הזה תשמעו את השיחה, ואת כל ההנחיות ואת מה שקורה פה בתור הזמנה לבדיקה, לא בתור אמת מוחלטת, לא בתור אמת שהיא נכונה יותר מאמיתות אחרות, אלא כאפשרות לבדוק, אולי אם ניישם את זה נגלה שזה מועיל, ויכול להיות שנגלה שזה לא מועיל, אז בזבזנו קצת זמן. אז השיחה, אני לא כל כך יודע מה הנושא שלה, אבל אני חושב שזה יהיה משהו סביב הבורות. והבורות היא נקודת ההתחלה של התרגול שלנו. הבודה גילה, וזאת הייתה, ועל התגלית הזאת הוא ביסס חלק רב מהמשנה שלו, שבגלל שאנחנו שרויים באיזושהי בורות, ואת הבורות הזאת זו מילה שצריך להסביר אותה, בורות זה שלא שאנחנו לא יודעים שום דבר, זה לא שאין לנו אינטליגנציה ואין לנו השכלה, אלא זה בורות מאוד ספציפית לגבי הסיבות והתנאים שמובילים אותנו לפעול בצורה שמייצרת בנו חוויה של דוקה, חוויה של סבל. אז זאת בורות מאוד ספציפית, שהיא בגדול אומרת, אנחנו תופסים באופן שגוי, יש לנו איזושהי טעות, איזו שגיאה באופן שבה אנחנו, באופן שבו אנחנו מזהים את התופעות, אנחנו משליחים על התופעות זהות שלא, שאינה אמיתית, שאינה בהלימה עם הדברים כפי שהן, ומכיוון שאנחנו תופסים באופן שגוי את חלק מהתופעות, אנחנו פועלים בצורה שגויה, והפעולה שלנו, השגויה, מחריפה את הבלבול שלנו, את החיכוך שלנו, את הסבל שלנו. אז על הבורות הזאת אני רוצה קצת לדבר ולהרחיב. אם היה אפשר, אז הכל מתחיל, לפי ההבנה הבודיסטית, באיזשהו טעות בסיסית בזיהוי. אנחנו מזהים באופן שגוי את התופעות. אנחנו רואים משהו מסוים, אבל מלבישים עליו זהות אחרת. וזה לא כל כך חשוב לגבי כל התופעות, זה לא משנה אם אני מסתכל על בית ואני אומר לעצמי, זה לא בית, זה אוהל, זה לא טעות שכל כך גורמת סבל, אבל דברים יותר שיותר קשורים לאושר ולסבל שלנו, שם יש בלבול וטעות בזיהוי. אם היינו לוקחים את ה... אם היה אפשר לקחת את המנגנון התפיסה שלנו, ואגב, לטעות הזאת בתפיסה שלנו, לבלבול שלנו, זה אפילו לא באשמתנו. הבודה לא טען אף פעם ש... אנחנו אחראים לבלבול שלנו, זה אוסף של התניות שקיים מדורי דורות, נולדנו לתוך חברה ששרויה בבורות, לתוך תרבות, ספגנו את הבורות הזאת מלידתנו, אז אין שום אפשרות שלא נתפוס את הדברים שונה מהדרך שבה חינכו אותנו מגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, הבורות הזאת מושרשת בתוך התודעה, כתוצאה מתנאים ונסיבות שאין לנו עליהם שליטה, אבל אפשר להשתחרר מהבורות הזאת, אפשר לפצח אותה, אפשר להבין אותה, ואפשר לעשות שינוי בתפיסה שלנו ושינוי בהתנהגות שלנו, בפעולה שלנו, כך שלא נייצר יותר דוקה. אבל זה מתחיל באיזשהו לתפוס את הדברים כפי שהם. ואגב, הבודה, זה מעניין, לא טען שיש דרך לראות בצורה אובייקטיבית את עולם התופעות. הוא לא טען שישנה דרך, כי אנחנו, כל אחד מאיתנו תופס את עולם התופעות בצורה סובייקטיבית, דרך הפריזמה, דרך הדרך ראייה המסוימת שהוא רואה. וכשמתחילים לתרגל מדיטציה, אז מאמינים שאם נתרגל מדיטציה טוב ונעשה את הכל כמו שצריך, אז אנחנו נראה את הדברים בצורה, באופן האובייקטיבי שלהם. וכנראה שאין דבר כזה, אין דרך לראות את הדברים בדרך שהיא מנותקת מדרך הראייה. דרך ההסתכלות מתנה את מה שאנחנו רואים. וזאת הבנה בודהיסטית, הבנה התנסותית חשובה, כי היא אומרת, לא צריך לחפש את הדרך האובייקטיבית, כנראה שאין דרך לראות את התופעות שלא דרך תודעה מסוימת, וכל תודעה מותנית בדרך כזאת או אחרת, אבל כן אפשר לראות את התופעות בדרך שלא תייצר סבל. והבודה היה בעניין הזה מאוד פרקטי. לא עניין אותו תיאוריות ותורות מנותקות, פילוסופיה, עניין אותו איך אפשר להשתחרר מהסבל הזה שאנחנו חווים. אז אם הייתה קיימת דרך שהייתה יכולה לאפשר לנו, תדמיינו לעצמכם שאתם נכנסים לאיזושהי מעבדה, חובשים איזושהי קסדה, קסדה מתחברת לנו, דמיוני לגמרי, כן? איפה דני? דמיוני לגמרי, תיאורטי, היפותטי לגמרי. אלקטרודות למוח, ואז מי שלוחץ על כפתור דילית, וכל מה שאנחנו יודעים נמחק, אנחנו לא יודעים כלום, ואז מלביש לנו כפתור אחר, קסדה אחרת, מחוברת באלקטרודיות, הפעם הן מחוותות, ולוחץ לנו Enter, והתודעה שלנו פתאום קולט את הדברים בסינכרוניזציה עם טבע הדברים. אם היה אפשר לעשות דבר כזה, לא היינו צריכים לסבול כל כך הרבה ב-35 מעלות על קרית, אם לצערנו הסטארט-אפים של היום עוד לא הגיעו לשם, אז אין דרך לעשות דילית לכל התפיסות שלנו ו-Enter מחדש לתפיסות, אבל באיזשהו מקום את התהליך הזה עוברים במדיטציה. במדיטציה אנחנו בעצם בודקים לאט לאט מתוך ההתנסות הישירה שלנו את התופעות, מסתכלים בנשימה, מסתכלים בתחושות, מסתכלים בצלילים, איך זה נקלט בחושים, מה מופיע בחושים, איזה תגובה מופיעה בחושים, האם התגובה הזאת היא מועילה לנו או מחריפה את חוויית הדוקה שלנו, ודרך ניסוי ותהייה, דרך התבוננות, לומדים לקרוא מחדש את המציאות. אז סליחה, מצטער, אין דרך מהירה, אבל יש דרך. והדרך אומרת, בואו נזהה מה גורם לנו, על מה הבורות הזאת יושבת, מה הם הדברים שאנחנו תופסים באופן שגוי במציאות. איפה השגיאה שלנו בזיהוי? והתחלנו כבר לדבר על זה, רק לא נתנו לזה את השמות האלה. אז דרך אחת להסתכל על תופעת הבלבול שלנו, זה האמונה שיש לנו, שאם אנחנו נחזיק את הדברים שנעימים לנו, אנחנו נהיה מאושרים. אנחנו נרגיש בטוחים ויהיה לנו טוב. אז יש פה בעצם, בתוך המשפט הזה יש בעצם, הבורות מתגלמת בשלושה אופנים. אנחנו מאמינים שאובייקטים מסוימים יכולים לספק סיפוק לאורך זמן, אמונה הזאת, שפעולת ההחזקה היא מועילה, היא תיטיב איתנו אם נחזיק אותם, ושיש מישהו שקיים בפני עצמו מאחורי הפעולה הזאת, שהוא זה שמקבל ומחזיק ואצלו נשמר האושר. אז אפשר להגיד שכל הבלבול על רגל אחת, אפשר למצות אותו במשפט הזה. וזה אותו דבר לגבי הדחייה. הדחייה, מה שדיברנו, שדני דיבר היום, הפעולה של לדחות את מה שלא נעים, שאם אנחנו נדחה את מה שלא נעים, ואגב, פעולת הדחייה היא אחיזה, היא בדיוק אחיזה, לדחות משהו, להתנגד אליו, זה לגרום לזה שהוא ייתקע בינך ובין הלחץ שאתה משאיר. להאמין שלדחות את מה שלא נעים לנו ייטיב איתנו, זאת גם שגיאה בזיהוי, ושמולידה לנו הרבה מאוד קונפליקטים. אם אנחנו נתבונן בתוך החוויה שלנו, אחרי יומיים וקצת של תרגול, אפשר כבר להתחיל לראות את זה. המלחמות האין פוסקות, הלא פוסקות, הבלתי פוסקות שלנו, להחזיק את הנעים, לדחות את הלא נעים, להילחם במה שמטריד אותנו, לא להסכים לפגוש את מה שלא נעים לנו, כמה מאבק, תסכול, אי נחת, תחושת חוסר הצלחה וסבל זה גורם לנו, כאן ובתוך החיים. אז הבודה מנחה אותנו לראות שוב ושוב עוד ועוד כיצד פעולת האחיזה הזאת, כיצד אותו רעיון שאם אנחנו נהיה מיומנים מספיק לאחוז את מה שנעים ולהחזיק אותו או לגרש את מה שלא נעים, כיצד הפעולה הזאת מייצרת את חוויית הגירוש מגן עדן, כשאנחנו נאחזים ברעיון של שקט זה נהדר, אנחנו סובלים כל פעם שיש רעש, כי הוא הפוך לגמרי למה שאנחנו כל כך משתדלים שיהיה לנו. לא כי הרעש עצמו הוא בעיה, לא כי המחשבות הם בעיה, אלא כי אנחנו כל כך לא רוצים את המחשבות, זה כל כך נגד האג'נדה שלנו. אז האחיזה שלנו ברעיון השקט והדחייה שלנו את רעיון הרעש, כמה התשה, איך אנחנו מותשים בסוף יום של מדיטציה? כי אנחנו מרגישים שלא הצלחנו, לא היינו מיומנים מספיק לגרש את המחשבות, לסלק אותם, להיפטר מהם. האמונה בזה שקרירות נעימה היא הדרך שלי לחיות בצורה טובה, כמה סבל נגרם כשנהיה פתאום חם, מעבר למה שציפיתי. כמה מאבק עם עצמי ועם המזגנים וכמה כעס ותסכול, ולא שזה נעים. הנעים והלא נעים נשארים, אמר לנו דני אתמול, גם אחרי שמתעוררים, העולם מלא בצורה די מאוזנת בנעים ולא נעים. הנעים ולא נעים זה הדברים. אבל המאבק שלנו להחזיק את הנעים ולדחות את הלא נעים יוצר, מתיש אותנו, יוצר בנו תסכול, יוצר בנו תחושת חוסר הצלחה, יוצר בנו תחושת משהו בי דפוק, משהו בי לא בסדר, אני לא מצליח להיפטר מהכאב שלי, אני לא מצליח להיפטר מהמחשבות שלי, אני לא מצליח לשנות את אמא שלי, את הבן זוג שלי, את הבת זוג שלי, אנחנו כל כך עסוקים במלחמה וכל כך מתוסכלים שאנחנו לא מצליחים לנצח, להצליח. שלא לדבר על המאבקים שלנו עם הגוף, שהוא לא בריא, כמה אחיזה יש לנו ברעיון הבריאות, וכמה דוקה אנחנו חווים כשהגוף עושה מה שכל גוף בעולם עושה. נהיה חולה, נהיה זקן, נהיה פחות מתפקד. האם ראיתם פעם גוף שלא הזדקן, שלא כאב לו, שלא חלה, לא תפקד פחות טוב? זה הטבע של הגוף. אבל האחיזה שלנו, אני צריך להיות טוב, אני צריך לתפקד טוב, ולא שזה רע להיות בריא ולהיות צעיר ולתפקד טוב, זה נהדר. אבל מתישהו זה ככל הנקרא, ככל הנראה יפסיק להיות. אז אנחנו מגלים כמה האחיזה שלנו ברעיון שזה לא צריך לקרות, וזה לא צריך לקרות לי, וזה לא צריך לקרות עכשיו, כמה האחיזה הזאת מייצרת סבל בתודעה, כאן ועכשיו. אז הבורות מתעתעת, והבודה בחריפותו, בבהירות החשיבה שלו, הוא אמר, לא צריך לשנות את כל התפיסות שלנו ביחס לכל התופעות במציאות. לא נספיק לחיות את החיים עד שנספיק בכלל לראות כל התפיסות שלנו. מספיק שנשנה שלוש תפיסות בסיסיות לגבי הטבע של הדברים, לגבי הטבע של תופעות. שלוש תפיסות בסיסיות, מספיק שנעשה איזשהו שיפט בתפיסה שלהם ונראה אותם בצורה אחרת, בצורה יותר שהולמת עם הטבע של התופעות, ואז התופעה, הנטייה להתבלבל ולעשות פעולות שפוגעות בנו, תפחת בהתאם. אז אני קורא לזה מפצחי הברות, שלושת התפיסות או השערים לתוך עולם התופעות, גם אותם כבר הזכרנו. השער הראשון זה להסתכל מחדש על התופעות ולראות שמה שנראה לנו כקבוע, כמוצק, כיציב, כתמיד שם, כמשהו שהוא קבוע, לגלות שהוא לא כזה. לגלות שהכל ארעי ומשתנה. התפיסה השנייה, לזהות, להתבונן היטב, שוב, לא כמשחק אינטלקטואלי, כתרגול ישיר, ולראות שמה שנראה לנו שיכול לגרום לנו לסיפוק מתמשך, הוא לא כזה. שאין תופעה שיכולה בפני עצמה לספק אותנו לאורך זמן. והתפיסה השלישית זה לזהות, להתבונן לתוך עולם התופעות ולגלות שמה שנראה לנו שיש לו זהות משל עצמו, שהוא קיים מתוך עצמו, בפני עצמו, הוא לא כזה. שאין תופעה שקיימת בפני עצמה, מתוך עצמה, עצמאית. מה שאנחנו קוראים לו העצמי, האני. אין חיה כזאת, אומר לנו הבודה. אז הוא עושה לנו קיצור דרך. הוא אומר, תשימו לב לשלושת המאפיינים האלה. אז אני רוצה להתייחס אליהם אחד אחד. אני אזכיר גם את השמות שניתנו להם. הראשון, תופעת הראיות היא הכי קלה להבנה, אבל זה לא הופך אותה ליותר קלה להפנמה. אני חושב שאת רעיון הראיות, הבודה קרא לזה אניצ'ה, היעדר הקביעות, אנחנו מבינים באופן אינטלקטואלי, באופן די קלות, אנחנו מסתכלים בטבע ורואים, הנה היה נורא חם ועכשיו אוטוטו מתחיל הסתיו ועוד מעט יהיה חורף, ואנחנו היינו צעירים ועכשיו אנחנו יותר מבוגרים ועוד מעט נהיה עוד יותר מבוגרים. אנחנו די בהלימה ברמה האינטלקטואלית עם זה שהדברים משתנים, הנה יש ראש ממשלה אחד ואוטוטו בעוד כמה דורות אולי יהיה ראש ממשלה אחר. אז לפעמים מענית שלא עובדת כל כך מהר, לפעמים היא עובדת מהר מדי. ברמה האינטלקטואלית, רעיון האניצ'ה הוא קל לעיכול, אבל ההוכחה המוחצת לזה שההפנמה שלו היא מאוד סלקטיבית, היא בזה שאנחנו עדיין ממשיכים להיאחז בדברים. אנחנו עדיין משוכנעים שאם נחזיק באובייקט מסוים, בדבר מסוים, זה יגרום לנו לאושר ולביטחון מתמשך. אז אנחנו לא באמת מבינים את זה, אנחנו מבינים את זה הבנה חלקית. הבנה חלקית לפעמים יותר מסוכנת מאי הבנה בכלל, כי אנחנו אומרים, כן, הגוף מזדקן, אבל אם אני אראה את הרופאים הנכונים, אם אני אעשה את הספורט הנכון, אם אני אוכל את הדיאטה הנכונה, אם אני אשים את הקרימים הנכונים, אני אדחה בכמה שנים טובות את ההזדקנות ואת הנראות ואת ה... אז אנחנו חצי מאמינים לזה, אנחנו מאמינים שאנחנו יותר חכמים. אמר מישהו בזמנו, העיר את תשומת ליבי, זה שהסיבה שישראל היא מלכת הסטארט-אפים בעולם, זה שבאיפשהו בגנים היהודיים יש את האינסטינקט הזה, את ההרגל הזה, לתחמל את המערכת. אנחנו כל כך הרבה שנים היינו בגלות, כך אומרים לנו, ותמיד היו חוקים כל כך קשים שהיהודים לא שרדו אם הם לא ידעו לתחמן את המערכת. ותשימו לב שכל הסטארט-אפים זה בעצם איך להיות to outsmart the existing system. אז גם אנחנו ככאלה חושבים איך אנחנו outsmart הניצ'ה. איך אני יראה לה מה זה, אני אשיג עוד כמה שנים, אני אשיג עוד כמה הנאות. אז הניצ'ה ביום, אז אני אומר, זה לא עולם אינטלקטואלי שצריך להבין אותו, זאת חוויה ישירה שניתן לחוות אותה. וככל שאנחנו חווים באופן התנסותי, לא אינטלקטואלי, האינטלקט לא מספיק, האינטלקט תחמן רציני, זה הטבע שלו, זה מה שהוא יודע לעשות. כשההתנסות הזאת היא של השינוי של הדברים, חודרת לתוך ההוויה, לב ההוויה שלנו, אז אנחנו מרפים. ויש הרבה סיפורים במסורת. הבודה למשל לימד אנשים שונים מדיטציות שונות. הוא לימד אנשים מדיטציה בישיבה, בהליכה, בשכיבה, בעמידה. אבל יש אנשים שנותן להם מדיטציות שונות לגמרי. למשל, יש סיפור, אחת הסוטרות, שהיה צורף ידוע בעיר, שהיה מומחה באסתטיקה ועשה יצירות אומנות צורפות במתכות. היה לו חוש אסתטיקה מאוד גבוה, והוא התקשה במדיטציה. הרבה הסתכל עליו והבין עם מי יש לו עסק, והוא נתן לו תרגול. הוא אמר לו, תיקח את הפרח הכי יפה בעיניך. פרח הלוטוס, פרח, לא יודע איזה פרחים היו בהודו של לפני 2600 שנה, ופשוט תיקח את הפרח הזה ותתבונן בו. עוד ועוד תתבונן בו. וזה היה התרגול של האיש הזה, להתבונן בפרח, וכמה שהוא לא אהב והעריך ונפעם מהיופי של הפרח, מה עשה הפרח? מה שפרחים יודעים לעשות. לגדול, לקמול, לפרוח ולנבול. והסיפור הוא שהצורף התעורר, כשהצורף ראה בהתנסות ישירה איך הפרח היפה הזה מתוך עצמו קומל, קמש, מתייבש, הוא הבין את מה שהבודה רצה ללמד אותו. יש עוד סיפור מתקופתנו על נזיר, אני שמעתי את זה את אג'אן ברם, שהוא סטנדאפיסט, הוא נזיר בודהיסטי, אחד מהאורתודוקסים ביותר, אבל הוא גם סטנדאפיסט. אז אם בא לכם לראות דרמה וגם לצחוק, אז תחפשו אותו ביוטיוב. אז הוא מספר על במנזר שלו, בקהילה שלו, היה נזיר מערבי, שהוא היה בסוג של דיכאון ושנים, אני לא יודע אם המילה דיכאון היא נכונה, הוא איבד ילד קטן, והוא שנים לא יכול להתגבר על האובדן של הילד הקטן. ויום אחד הם הלכו ביער, ממנזר אחד למנזר אחר, והתחילה שערה מאוד גדולה. אז הם אמרו, טוב, אוקיי, בוא נמצא איזה כפר ונגיע, אבל התקדמו, והשערה התחזקה והתחזקה, ובשלב מסוים הגשם היה כל כך ברוך, כל כך חזקים, הם לא יכלו להתקדם יותר. אז הם חיפשו איזה מחסה מהגשם, מצאו איזה סבך וקצת ניסו להסתתר שמה, והשערה המשיכה והמשיכה, והייתה כל כך חזקה, ונפלו עצים וירד גשם, והיה שיטפון, ונשטפו מימינה ומשמאלם. ורק אחרי יותר מלילה שלם של שיטפון, זה שכח, השיטפון שכח והשערה פסקה, הם יצאו חוצה, ולשמחתם הרבה הם היו בחיים. ואז הם התחילו להתבונן סביבם ולראות מה קרה ליער שהם הלכו בו קודם, והם ראו שהרבה מהעצים נפלו. חלק מהעצים היו מאוד זקנים, חלק היו בינוניים, וחלק היו דווקא עצים די צעירים, וגם המון ענפים ועלים נשרו ונפלו מהעצים, הרבה ענפים יבשים, הרבה ענפים ועלים גדולים, אבל גם לא מעט עלים צעירים שרק עכשיו הנצו, גם הם נשברו ונפלו לרצפה. וכשהנזיר ראה זאת, ממש ככה כשהוא הולך אחרי השערה, כשהוא ראה את זה, הוא הבין. פתאום הוא הבין בחוויה שלו את האמת של האניצ'ה, שהכל הרעי, שהכל משתנה, והוא יכל לעשות let go גדול לאובדן של אותו ילד, והחיים שלו השתנו. החוויה הישירה של האניצ'ה גרמה לו, אפשרה לו להבין ולשחרר סבל עצום שהוא סחב איתו המון שנים. אז כשזאת ההתנסות שלנו, כשאנחנו באמת מבינים את זה, משהו בתוכנו מרפא, משהו בתוכנו משחרר את הצורך להחזיק, להחזיק בנעים, להחזיק במה שנראה לנו נכון. המאפיין השני שאומר לנו הבודה להתבונן בו בעולם התופעות ולפצח את אשליית הבורות, זה התפיסה שלנו שאובייקטים מסוימים יכולים מתוך עצמם, שיש להם את היכולת לגרום לנו סיפוק, להפוך אותנו למסופקים. האומנם, האם הגלידה, השוקולד, הגיל הצעיר, המין, אני לא יודע מה גורם לכם, איזה אובייקטים גורמים לכם להרגיש, האם ישנו איזשהו אובייקט שיכול בפני עצמו, מתוך עצמו, לגרום לנו לסיפוק מתמשך לאורך זמן, שאם נאחוז אותו, הסיפוק תמיד יהיה שם. כשאנחנו חושבים על זה, אומרים, לא, ברור לי לגמרי שלא. אבל זאת לא, אנחנו מבינים את זה שוב, רק חלקית, רק אינטלקטואלית. אנחנו אומרים, כן, אוקיי, אז הסקס הזה לא יפוך אותי למסופק, אבל יפוך אותי למספיק מסופק, ואז אני אוכל לנוח כמה זמן עד שאני אצטרך עוד פעם. אבל עדיין אנחנו חושבים שהסיפוק והאושר מצוי במפגש שלנו עם האובייקט. שם האובייקט מתוך עצמו הוא אטרקטיבי. ואנחנו לא מבינים שהאטרקטיביות לא באה מתוך האובייקט, אלא היא באה מתוך המיינד. והטבע של המיינד זה להתרגש לקראת משהו, ליהנות ממנו ולהתבאס ממנו. זה הטבע של המיינד. לא בחרנו בזה. אף אחד לא בחר בזה. אבל ככה פועלת התודעה. התודעה נמשכת לדברים, מגיעה איתם לאיזה אקסטאזה של סי, ואז היא מואסת בהם. זה לא תלוי באובייקט. האובייקט מעולם לא היה אטרקטיבי עד שלא חשבנו שהוא אטרקטיבי. החיבור של הנעימות הצפויה מהאובייקט עם הנטייה של המיינד להשתוקק, יוצרת איזו התלקחות של השתוקקות, של איזו אקסטאזה, של וואו, אני יהיה לי, ואז יש לי ואיזה כיף לי וזה, יאללה, מספיק, what's next? אז אומר לנו הבודה, אם נסתכל על התופעה הזאת, נחקור אותה, נגלה שאובייקטים לא יכולים להפוך אותנו למאושרים. אין להם את היכולת לייצר בנו סיפוק, סביעות רצון לאורך זמן. וכשאנחנו באמת מבינים את זה, למשל, יש סיפורים הודיים שאף לא ניסיתי, אבל תן לילד הרבה הרבה שוקולד, ילד שקרייבינג לשוקולד, שיש לו קרייבינג, תן לו עוד קופסה ועוד קופסה ותכריח אותו לאכול, בחבילה ה-15 כנראה הוא כבר לא יאכל שוקולד כל החיים שלו. זאת אומרת, כשיש לנו את זה באוברדוז כל כך גדול, וההתבאסות כל כך גדולה, אז נופל האסימון. אבל אנחנו אומרים, לא, אם אני אקח כל יום שתי קוביות, אז עדיין שוקולד יהיה דבר נהדר. מה שכנראה נכון, אבל שוב אנחנו מאמינים שהסיפוק מופיע כתולדה מהאובייקט. ואומר לנו הבודה, אני אחזור לזה יותר מאוחר, הסיפוק הגדול ביותר מופע שאין שום צורך במיינד שתופיע חוויה שונה מזאת שיש. האושר הגדול ביותר הוא בשחרור מהצורך להרגיש שחסר משהו. שבאמת אנחנו נעדרים את האימפלס הזה להרגיש שמשהו חסר, האושר המיידי הוא לא יתואר. אני אחזור לזה. אז השער השלישי לפצח את הבורות הוא להתבונן בדבר היקר ביותר שיש ביקום, ואני לא צוחק. אני אפילו מצטט את הבודה. לא. אחר כך. להסתכל בדבר היקר ביותר שיש ביקום, שזה אנחנו, ולשאול את עצמנו, איפה אנחנו? מי זה האני הזה שאנחנו כל כך פתוחים שנמצא שם? אומר לנו הבודה שהאמונה הזאת בדבר הקיום העצמאי של אני נפרד שקיים מתוך עצמו, שאליו כביכול כל הדברים קורים, הדברים קורים לו, הדברים שלו, הדברים בעדו, הדברים נגדו, האמונה הזאת מייצרת יותר סבל מכל הדברים האחרים. היא גורמת לנו לתחושת הנפרדות, לתחושת הפגיעות, לתחושת הניכור, לתחושת הסכנה מכל מה שלא אני, מכל מה שלא שלי. היא יוצרת את האחריות הזאת, ואז צריך לריב על מה ששלי ומה שבשבילי, ועוסקת, גורמת לנו להיות כל כך אובססיביים לשימור של אותו אני, עד שאין לנו אוויר לנשום. אנחנו צועקים הצילו, ואנחנו עושים טעות גסה ובאים ל-35 מעלות לאנדור. עד כדי כך אנחנו במצוקה. אז אומר לנו הבודה, תחקרו בתוך ההתנסות שלכם, ותגלו שהאני הזה הוא לא אחר מאשר רעיון מארגן ותו לא. הוא רעיון שהוא מועיל כדי לארגן את ההתנהלות במציאות, אבל אין שמה שום דבר מעבר לזה. אין שמה יונתן מאחורי זה, אין שמה אני. התופעות לא קורות ליונתן, התופעות קורות. יונתן לא קורה, יונתן מופיע כרעיון. עכשיו, הוא לא אומר שאין גוף, הוא לא אומר שאנחנו איננו. אי אפשר להתכחש, רואים שיש כאן משהו, נכון? רואים שיש כאן משהו. הוא לא אומר אנחנו איננו, הוא לא אומר אין גוף, הוא לא אומר אין אינטלקט, אין ראייה, אין אהבה, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אין שמה מישהו שמחזיק את כל הדברים האלה, שכל הדברים האלה קוראים לו, הם קוראים בגללו, הם קוראים לטובתו, נגדו. המישהו הזה הוא פיקציה, הוא רעיון. אם אנחנו נדע שזה רק רעיון, הכל בסדר. אם אנחנו נאמין שהרעיון הזה באמת קיים, אנחנו נורא נסבול. אז כרעיון מארגן הוא רעיון מועיל. טוב לדעת שמדברים אליך, וואלה, בוא נענה. טוב לדעת שאם אתה עושה פעולה, יש לה תוצאה מסוימת. אבל להאמין שיש בה מישהו, אותו אגו, שהוא נפגע, שהוא עושים את זה בשבילו או נגדו, שהוא המקבל של כל הפעולות, שהוא הפועל את כל הפעולות, אומר לנו הבודה, ושוב, אני מזכיר, אתם לא צריכים להאמין. אפילו טוב שמאוד תפקפקו. אבל כדאי לחקור את זה. והבודה אומר, ההתנסות היא זאת שמוכיחה, ההתנסות שכאשר ברור לנו לגמרי מתוך ההתנסות הישירה שלנו שזה רק רעיון, שברור לנו לגמרי שמה שחשבנו עד עכשיו שזה יונתן, שזה אני, זה רק רעיון, אין יותר דוקה. הדוקה תוחתת ביחס ישיר לנטישה של האמונה בדבר האמיתיות של היונתן הזה מחוץ לרעיון. אז הבודה בעצם אומר לנו, תבדקו את זה בהתנסות שלכם. אל תאמינו לי. אל תאמינו כי זה כתוב, אל תאמינו כי אני אמרתי, אל תאמינו כי הרבה אנשים אומרים את זה, אל תאמינו כי אנשים מדקלמים את זה. תבדקו בהתנסות שלכם. איך לבדוק בהתנסות שלנו? זה מה שאנחנו עושים פה. יושבים במדיטציה, מסתכלים אחד אחד, לאט לאט, במתינות, בכל החשודים, כל אלה שאנחנו חושדים שהם אנחנו, ומגלים מתוך ההתנסות הישירה שלנו, האם הם אנחנו, האם הם שלנו, או הם לא כאלה. האם התחושות, בוא נתחיל לפי הסדר של הבודה, האם הגוף הוא אנחנו? אנחנו מאמינים שיש קשר בין האני לגוף, נכון? יש קשר. איזה מין קשר יש בין האני לגוף? האם האני נמצא בתוך הגוף? אם ניקח את הגוף עם סכין ואיזמל ומנתחים וזה, האם נמצא באיזשהו מקום את האני בתוך הגוף? ככל הנראה לא נמצא אותו. לא בתוך הלב, לא בלבלב, לא בכבד, לא בריאות, לא בנשימה. לא נמצא את הגוף, את האני בתוך הגוף. האם האני הוא הגוף? האם האני שווה הגוף? לפעמים נראה לנו שכן. כשאנחנו אומרים אני חולה, אנחנו מתכוונים הגוף חולה. אבל לפעמים אנחנו אומרים הרגל שלי, היד שלי, לפעמים אנחנו אפילו אומרים הגוף שלי. אז זאת אומרת שבאותו רגע אנחנו מאמינים שהאני נמצא מחוץ לגוף, כי הגוף הוא שלו. אז האני ככל הנראה הוא לא שווה הגוף. אז האפשרות השלישית שנותרת זה שאני כנראה איפשהו מחוץ לגוף. אם אנחנו אומרים הגוף שלי, היד שלי, אז הגוף הוא איפשהו מחוץ לעניין הזה. האם ראינו אי פעם את האני הזה מחוץ לגוף? מישהו ראה פעם את האני מחוץ לגוף? שמענו, יש כאלה סיפורים בזה, אבל זאת לא התנסות הישירה שלנו שהגוף פה ואני איפשהו משייט איזה, באיזה רחפן כזה מודרני, משייט מעל ו... אז זה נורא מבלבל. אז אנחנו לא מוצאים את האני כשאנחנו מחפשים בגוף ומסביב לגוף ומחוץ לגוף, אנחנו לא מוצאים את האני. אז אנחנו אומרים, אולי האני נמצא בתחושות, רואים התחושה, אני חש, אני מרגיש. וגילינו, כבר יומיים מדיטציה, שהתחושות באות והולכות. אם התחושות באות והולכות, אז הם לא אנחנו, כי אנחנו, החוויה שלנו היא לא שאנחנו באים והולכים, נכון? אנחנו מרגישים שאנחנו כאן. אנחנו כאן גם כשהיינו צעירים, גם כשאנחנו זקנים, מבוגרים, אף אחד פה לא זקן. אז התחושות הולכות, התחושות הולכות, תחושות באות מעצמן, הולכות מעצמן, לא אנחנו, לא שלנו, אז התחושות, האני לא נמצא בתחושות. חלק מאיתנו מאמינים שאני נמצא במחשבות, נכון? אנחנו מוטרדים כי זה מחשבות שלנו. האם האני נמצא בתוך המחשבות? כי המחשבה נמצא שם. האם האני הוא הבעלים של המחשבות? האם אנחנו הבעלים של המחשבות? האם המחשבות הן שלנו? אז אנחנו רואים שזה לא כל כך הגיוני, כי אם הם היו שלנו, אז היינו חושבים פעם מחשבה לא נעימה, היינו חושבים פעם מחשבה מגעילה, טיפשית, פוגענית, לא היינו עושים דבר כזה. וההוכחה הניצחת שלנו כמתרגלים זה כשאנחנו יושבים מדיטציה, המחשבות באות מעצמם, אין לנו שליטה מתי יבואו, אין לנו שליטה איזה מחשבות יבואו, אין לנו שליטה על מי, מה הנושא שלהם, ואין לנו שליטה כמה זמן הם עד שהם ילכו. אנחנו פשוט ערים לתופעה. אז ככל שאנחנו חוקרים את זה, ופה מגיע, אני אומר, ההתנסות, הוודאות היא לא בתיאוריה, היא לא בלוגיקה. הלוגיקה יכולה לעזור לנו קצת בלערער את הביטחון שלנו שאנחנו יודעים מי זה האני הזה. הלוגיקה לא תנצח את הבורות, אבל הלוגיקה תעזור לנו להסכים להקשיב יותר למה שהבודה אומר. וכשאנחנו מקשיבים יותר למה שהבודה אומר, אז בהתנסות שלנו, ורק בהתנסות שלנו, אנחנו יכולים לדעת כמה זה נכון. תכף אני אדבר על זה. מי החשוב האחרון, שעוד לא הזכרנו אותו? אם אני זה לא הגוף, וזה לא התחושות, וזה לא המחשבות. אתה יודע, זה שיודע את הכל. זה שיודע את הכל זה המפלט האחרון של האני. אז זה שיודע את הכל הוא אני. האם הידיעה הזאת, אותה מודעות, היא משהו קבוע, שתמיד יש שם מודעות. ואת זה הבודה מציע לנו לבדוק בהתנסות הישירה שלנו ולגלות שגם המודעות הזאת היא לא דבר קבוע ונפרד ועצמאי מהתופעות שאותן אנחנו יודעים. המודעות, אמר לנו הבודה, תשימו לב שהמודעות לכאב מופיעה עם הכאב עצמו. והמודעות לכאב מתפוגקת עם ההיעלמות של הכאב. אין יותר מודעות לכאב. יש מודעות אחרי זה, יש מודעות לזיכרון, אבל לא לכאב. אז המודעות מופיעה עם התופעה וחדלה עם התופעה. המודעות היא ראית, המודעות גם היא אניצ'ה. היא גם מופיעה ונעלמת. יש אור, אז יש מודעות לאור. יש חושך, כבר אין מודעות לאור. יש מודעות אולי לחושך. אז מה שנראה לנו כרצף, כאיזה משהו אחד, יחיד, אני, בהסתכלות ישירה, בהתבוננות ישירה, מתגלה לנו כהבזקים, היבובים, מודעות לזה, מודעות לזה, מודעות לכניסה, מודעות ליציאה, מודעות להופעה, מודעות לאלמות, אבל זה לא אותה מודעות, זה רק נראה לנו שאותה מודעות. למה? למה נראה לנו שיש לנו שהאני הזה קבוע? כי תשימו לב, האני הזה הוא היצירת היצירות של התודעה. היצירה בה"א הידיעה היא יצירת רעיון האני. אנחנו יוצרים את רעיון האני כל פעם שמופיעה התנסות. אוקיי? מופיע רעש, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה אנחנו אומרים? אני שומע, נכון? אנחנו מייצרים אני יחד עם השמיעה. אנחנו מייצרים אני יחד עם התחושה ברגל. אני מרגיש. לפני זה לא היה אני, היה שקט, מופיע תחושה, אני. אנחנו מייצרים את האני הזה, וזאת היצירה, זה הלב של התופעה של הדרות. אנחנו מייצרים אני יחד עם כל התנסות. האני הזה נולד, והאני הזה מתפוגג, והוא נוצר מחדש. ומכיוון שה... התנסות היא כל פעם שונה, אבל האני הוא כל הזמן אותו רעיון, אז נראה לנו שזה אותו אני. אז כשזה נחווה בהתנסות שלנו, בהתנסות הישירה, שהגוף הוא גוף, שהמחשבות הן מחשבות, כשיש את הרגע הזה שאנחנו ככה רואים את הדברים, ההתנסות שלנו מראה לנו כמה זה משחרר. אנחנו מרגישים את הפריקה המיידית של המשקל, של הדוקה, של הכובד, של האומס, של הפחד, של התסכול, של הכעס, כי עד עכשיו היינו בטוחים שכל זה קורה לי. וכשאנחנו מתחבר לנו, ולו לרגע, ולו לפעם אחת, שוואלה, זה ממש לא ככה. זה פשוט גוף, זה פשוט גוף. רגש זה פשוט רגש. מחשבה זה פשוט מחשבה, תחושה זה פחות תחושה, מודעות זה פשוט מודעות. כשזה מתחבר לנו, ההתנסות שלנו משתנה לגמרי. אנחנו חווים את הגן עדן של הפסקת הבלבול. וזה כל כך ברור, זה כל כך התנסותי, שאין לנו הספק לגבי הפיקציה של האני, לא קיים יותר. עדיין השכחה יכולה להופיע, ואנחנו יכולים לשכוח את זה, כי אפילו התנסות משחררת שכזאת היא גם אניצ'ה, היא גם באה והולכת. פתאום התברר לנו לחלוטין, ראינו לגמרי את התופעות ללא מושג אני, וחווינו את השחרור, רוב הפעמים ורוב הסיכויים הם שזה יתעמם ויהפוך לאיזה זיכרון מאוד חזק. אז ההתנסות משתנה, אבל ההבנה נשארת. וההבנה זמינה לנו ויכולה להזמין אותנו עוד ועוד להתנסות מחדש כששכחנו את זה וחשבנו שהמחשבות שלנו, הגוף שלנו, נוכל להיזכר בזה ולאמץ את דרך הראייה הזאת. שוב, זאת דרך ראייה. אין לנו יכולת אמיתית, כנראה, אובייקטיבית, לדעת אם היד הזאת שייכת למישהו. בדרך כלל אנחנו בטוחים שהיא שייכת למישהו, וזאת תפיסה מסוימת, היד הזאת היא שייכת למישהו, ויום אחד אנחנו מסתכלים על היד, אנחנו רואים שהיא פשוט יד. ברור לנו מרמה שהיא רק יד. השוני בין שני, אי אפשר לדעת מה יותר נכון, אבל אפשר לחוות בוודאות כמה זה משחרר לראות את היד כיד ולא כשלי. אותו דבר לגבי הגוף, לגבי מחשבות, לגבי כל החוויה הזאת שאנחנו קוראים לה אנחנו. אז אם זה מבלבל אתכם, אז זה טוב. אם לא התבלבלתם, אז זה לא טוב. כי זה אומר שאתם מרגישים מאוד בנוח בתפיסה הרגילה שלכם, ולא יהיה לכם הרבה עניין לחקור את זה. אם התבלבלתם, אם משהו נראה לכם פה מוזר ו- doesn't make sense, זה יופי. הזעזוע של התפיסות הקבועות והרגילות שלנו הוא מאוד חשוב. ואם זה הביא אתכם להתנסות, אז זה הכי חשוב, כי ההתנסות, רק ההתנסות האישית שלנו יכולה להנחיך לנו את האפשרות הזאת של השחרור מהסבל המיותר שאנחנו נושאים איתנו. אז אני רוצה רק לעשות איזה, ככה זה, לאסוף את כל מה שאמרתי, ולהגיד שבעצם כל הדברים האלה זה הזמנה למדיטציה. זה דברים שאנחנו יכולים למדות איתם ולבחון אותם בהתנסות הישירה שלנו. מורה יקר בורמזי בשם אוטה ג'ניה אומר לגבי בדיוק אותו דבר של להתבונן על הדברים, אפילו שזו עוד לא ההתנסות שלנו, רק מתוך השערה או מתוך חקירה שהם נעדרי אני ושלי, שהם ריקים מאני ושלי, הוא אומר כמה זה חשוב. אז הוא אומר, אפילו אם המיינד אינו באמת מבין או רואה את הדברים בדרך זו, כריקים, כאינם אני או שלי, השימוש בהבנה אינטלקטואלית מקטין את המוה, את המוה זה הבורות, אשר בדרך כלל נוכחת. אם אינך מביא לפחות את ההבנה האינטלקטואלית, כל מה שישנו הוא רק בורות. על ידי כך שאנחנו מביאים חוכמה, אנחנו נותנים למיינד כיוון, אנחנו נותנים למיינד דרך להסתכל על הדברים, כיצד להתבונן וכיצד לתפוס את התופעות, וברגע שנתנו למיינד כיוון, המיינד ממשיך ליישם את זה במהלך המדיטציה, ובזמן כלשהו ההבנה תופיע. אז אנחנו לוקחים את זה, את שלושת ההצעות האלה, כסוג של הבנה שהיא כרגע אינטלקטואלית, חלקית, או אולי הצעה לדרך חדשה להסתכל על הדברים, ומסתכלים על הדברים בדרך הזאת. מסתכלים על מה שנראה לנו כקבוע, כמה שהוא לא קבוע. להסתכל על הכאב, הכאב נראה לנו במדיטציה הדבר הכי קבוע, נכון? זה אותו כאב שהיה לפני, בישיבה הקודמת, והיה אתמול, והיה לפני חודש, והיה בבית, ובגללו באתי, נראה לנו שזה אותו כאב. כשאנחנו מסתכלים עליו, ומתחילים לראות בהתנסות ישירה, שאין שם שום דבר קבוע, שזה עולם שרועד, שרוטט, שמשהו מתגבר ומשהו נחלש, שמשהו מתעצם, שזה תנודות, שמה שנראה לנו כאב זה פשוט תנודות בעוצמה חזקה, אז פתאום המוצקות של הכאב כמשהו קבוע מתחילה קצת להתערער או להשתנות. וחשוב גם לראות הכאב הזה, האם שמתם לב שלפעמים הוא איננו? אנחנו לא שמים, אנחנו שמים לכאב רק שהוא מופיע, אבל תשימו לב שהוא גם נעלם. כשאכלנו ארוחת ערב, איפה הכאב שהיה במדיטציה? לא שמנו לב, הוא נעלם, הוא לא קבוע. אז כשאנחנו שמים לב לא רק להופעה של המחשבות המטרידות, אלא לזה שהן גם מתפוגגות מעצמן. לא רק להופעה של הכאב, אלא לזה שמתישהו הוא גם משתנה, נהיה אחר, נהיה שונה, נהיה פחות, נהיה יותר, או לא נהיה בכלל לרגע, משהו במוצקות של התופעות מתחיל להיפתח. משהו בתפיסה שלנו יכול להשתנות. אז זאת הזמנה להרהר עמוקות ולחקור עמוקות את כל מה שנראה לנו כקבוע, ולגלות את המאפיין של השינוי, של הראיות בתוך הקביעות הזאת. לשים לב לכך שמה שנראה לנו כמספק, כאטרקטיבי, כשווה להתאמץ בו. אני עכשיו הולך להשיג את השקט הזה, אני עכשיו הולך להשיג את החוויה הזאת, שגם כשאנחנו חווים אותה, כמה זמן היא מספקת אותנו עד שאנחנו מואסים בה, עד שזה כבר לא זה. לשים לב לזה, לבדוק את זה, לכמה אנחנו משתוקקים למשהו במדיטציה, ומה קורה כשהמשהו הזה מגיע לגונג בסיום המדיטציה? כמה אנחנו משתוקקים לגונג הזה? ומה קורה כשהוא מגיע והוא ממשיך להיות נורא משמח? מיינד מוצא משהו, אז עכשיו את כוס תה, אז עכשיו פנטזתי על הגונג, עכשיו אני פנטז על הכוס תה, עכשיו אני פנטז על המנוחה. אז האובייקטים לא מספקים. לשים לב שמה שנראה לנו כל כך, זה אני, זה אני המחשבה הזאת, אני הרצון הזה, אני הבחירה הזאת, הבחירה זה אני. לשים לב שכל הדברים האלה קורים מעצמם. מישהו פעם רצה את הרצון? האם שמתם לב שהרצון הזה, אני רוצה, בא לי? האם אי פעם בחרנו שבא לי או פשוט מופיע? גירוי כזה מופיע הבזק, תנועה של הרצון בא לי וישר זה אני. הרצון הזה שאנחנו כל כך נלחמים עליו, האם אי פעם בחרנו לרצות אותו, הוא פשוט מופיע ומפעיל אותנו. אז לגלות שהדברים, המקומות העמוקים ביותר שנראה לנו שזה אני, הבחירות, האם שמתם לב פעם איך מופיעה הבחירה? האם אנחנו שוקלים את הבחירות ואנחנו בוחרים את הבחירה, או הבחירה בוחרת אותנו? יש איזשהו רגע שמתבהר לנו מתוך עצמו שזה יוביל לפחות סבל מאשר זה, ואז אנחנו כביכול בוחרים בזה. אבל ההתבהרות הזאת, אנחנו עשינו אותה או שהיא פשוט הופיעה? כמו כל מחשבה, היא פשוט הופיעה, הבחירה הופיעה, אז זה לא שאין בחירה, אבל אין שם מישהו שבוחר אותה. יש הרבה אגו מאחורי הבחירות. אני בחרתי, אני זה שבא, לא סתם, זה בחירה שלי. אני זה אוסף הבחירות שלי. כשחוקרים את זה בבחירות הכי משמעותיות בחיים, אפשר לגלות שזה פשוט נבחר עבורנו. זה מופיע כוודאות, מופיע כידיעה, ואנחנו נענים לה, אבל יותר הבחירה בחרה בנו מאשר אנחנו בחרנו בבחירה. וזה מאוד משחרר כשאנחנו רואים את זה ככה. אז לסיום, אני אגיד שכשאנחנו, כשזה מתבהר לנו, החוויה שלנו, משם באה הוודאות שזה אכן מיטיב ומשחרר. לא מתוך הרציונליזציה, לא מתוך כל מה שעשיתי עכשיו בשעה האחרונה, אלא מתוך ההתנסות שלנו. ואנחנו מגלים שהתנועה הזאת של הרפיה, שמה שמשותף לשלושת השערים האלה, כולם מאפשרים לנו להרפות מהאחיזה בדעות שגויות, בתפיסות שגויות. ההרפיה היא המקום הכי טוב. אני אגיד משהו קשה, אני רוצה להגיד שזה המקום הכי מאושר עלי אדמות, ואני לא בטוח, כי לא הייתי על כל עלי אדמות ולא חוויתי את הכל, אבל אין אושר שגדול יותר מהאושר של להרפות ממה שזה לא יהיה. כשאנחנו מרפים לגמרי, אנחנו יכולים לגלות שלא היה חסר שום דבר, שהאושר הוא לא דבר שאנחנו משיגים אותו, אלא הוא נוכח כשאנחנו מרפים מכל המרדף של הנוכחי האושר. וזה דבר שאני אומר, והבודה אמר, ו-who knows, אולי החבר'ה לקחו משהו, אז אל תאמינו לי. אבל תחקרו את הקשר בין הרפיה, להניח, לשמות, לבין חוויית ה-well-being שלכם בעולם. ורק לסיום, להגיד שזה לא הופך אותנו לזומבים, זה לא הופך אותנו לאנשים שלא בוחרים ושלא עושים ולא פועלים, אנחנו אקטיביים, אבל אנחנו עושים את זה עם פחות בלבול ועם פחות חמדנות ועם פחות אגו ועם פחות יוהרה, ואז גם העשייה שלנו יותר אפקטיבית, והמנוע הוא כבר לא אני ואשיג ושלי ובשבילי, אלא המנוע הוא אהבה, מה שהמנוע הבסיסי ביותר, עוד לפני שידענו שאנחנו אנחנו, לפני שחשבנו אנחנו אנחנו, היינו טבולים באהבה והיינו אהבה, וזה לא מתפוגג. התנועה של הלב להתחבר ולהיטיב עם כל מה שמסביב לא תוסקת, אלא ההפך, רק גדלה, ככל שהאשליות של ההפרדה, של האני, של הצריך, של הנעים, של הלא נעים, שזה יביא לי אושר, ככל שזה נחלש ומתעברר, אז אנחנו פועלים מתוך אהבה, ואנחנו גם פועלים מתוך אחריות, כי יכול להיות שאנחנו כבר יודעים שהאני הזה הוא רק רעיון מארגן, אבל זה לא שאנחנו, כבר לא אכפת לנו, כי אנחנו רואים בבירור יותר מאשר קודם את הקשר בין פעולות לתוצאות. בין אם אני יאמין שהיד שלי או היא לא שלי, לשים אותה באש מאוד מאוד יחב. אז מתוך הבנה עמוקה של קשר בין פעולה לתוצאה, אני לא אעשה פעולה שתפגע, לא בעצמי ולא באחר, כי החוויה של הקשר בין פעולה לתוצאה נשארת. והקשר בין פעולה לתוצאה, משם באה אחריות, לא מתוך אגו, אלא מתוך אכפתיות, משם באה אחריות הכי גדולה. אז בוא נשב דקה בשקט.